כל האוניברסיטאות יוברסיטי.
כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
טוקינג לאודר, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, עם אור שושני ויובל סלונים.
אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון של העונה החדשה של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מתרגש להיות כאן היום, גם כדי לעשות העונה החשובה הזאת ולענות על השאלות הכי קשות בזמן הקשה של המלחמה, וגם להנחות יחד עם יובל, יובל סלונים, חברתי הטובה יובי. יובל היא סטודנטית שנה שלישית בבית הספר לאודר, היא מאוד מאוד מצטיינת והיא גם מאוד אהובה. היי יובי.
היי לכולם, אני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן. זכות גדולה, פרק ראשון לעונה החדשה עם הפרטנר המושלם בתבל, אור שושני, אור צ'וק, אהוב והמצטיין גם כן. אני אספר לכם שאנחנו סטודנטים שנה שלישית בבית הספר לאודר בתוכנית ארגוב, ואני אשתף גם בפאן פקט רגע לפני שמתחילים.
וואה, מה הפאן?
מה הפאן ומה הפקט. אז אנחנו הצוות הראשון שמנחה את הפודקאסט הזה בשוויון מגדרי מלא, סטודנט וסטודנטית.
וואו, וואו, וואו.
כן, טירוף.
אני מתרגש.
אז בואו נתחיל.
יאללה. אז היום נמצאת איתנו עלם במיל מירי אייזן, ראש המכון למדיניות נגד טרור, ICT, מרצה בחירה בית ספר לאודר לממשל. תנשמו, זה הולך להיות טייטל ארוך, יועצת ראש הממשלה לתקשורת זרה, דירקטור נומחית להסברה, שימשה מעל לשני עשורים מגוון תפקידים ביחידות 8200, אגף המחקר ועוד. מאז שחרורה, מירי מרצה בנושא אקטואליה, ביטחון, תקשורת והסברה, מרצה אהובה שלנו. אנחנו נשמח להתחיל. בוקר טוב, מירי.
בוקר טוב, איזה התרגשות להסתכל עליכם מפה, אני הכי מתרגשת. איזה כיף.
איזה כיף.
איזה כיף לנו. אז כמו שאור אמר, ממש לאחרונה מונית להיות מנכ"לית המכון למדיניות נגד טרור, ונראה לי שהשאלה המתבקשת להתחיל איתה היא, איך התחושות בימים האלה?
תחשבו שאני חסתי לתפקיד, קודם כל אחרי הנשיא האהוב של כולנו, בועז גנור, המייסד, 28 שנה, מכון שהוא כל כך חשוב ורלוונטי, ושלא לדבר על בימים האלה. אז קודם כל, אני לא יכולה להיכנס לנעליים הגדולות האלה. אני אומרת לכולם, אני לא מחליפה את בועז, אני זו שבאתי אחריו, יש הבדל עצום. אני מתרגשת, אני מהבחינה הזו גם מקבלת את זה בהמון ענווה, זה לבוא ולמצוא מקום בתוך המכון עצמו, האנשים השונים, ההשפעה, ותחשבו על זה שהתחלתי בעצם עם המלחמה, והמלחמה הזו היא מלחמת טרור, היא דורשת גם את ההמשגה ואת ההבנה, ונכנסים פנימה, מה שנקרא, ישר לשחות, אין מה לעשות, אין זמן לצלול.
לחלוטין, ואגב, המכון למדיניות נגד טרור, בכנס האחרון של המכון, נעמת ככה, אחרי שהציגו אותך כמנכלית הבאה שנכנסת לתפקיד, והזכרת שמה את הדור שלנו, את דור בני ה-25 ומטה, ש... מן הסתם, לאור הנסיבות, קצת פחות מודעים וקצת פחות חוו מתקפות טרור מאוד גדולות, נתת למשל את 9-11 כדוגמה, ורצינו לדעת ככה, העלית שם את הדאגה שלך שעולה מהנושא הזה, מה את חושבת על זה לאור מה שאנחנו רואים היום, לאור דור הלוחמים החדש שמתפתח, הרשתות החברתיות?
הנה אנחנו רואים את שני צידי המטבע של אותה סוגיה. מה שאנחנו רואים כאן, זה האקובוקס של איפה שאנחנו חיים כרגע. אנחנו מזה 7 שבועות נמצאים הרבה יותר. אני פשוט ממש מהבחינה הזו מסתכלת על זה, כואב לי אפילו מהבחינה הזו, שאני רואה עד כמה אנחנו רואים את התמונה שלנו בתוך האינסטגרם שלנו, הטיק טוק שלנו, בישראל, בעברית, עם הסיפורים שלנו. מה לעשות? אנחנו פחות מ10 מיליון איש. מה לעשות? כמה יהודים יש בעולם סך הכל? עכשיו, זה לא עניין רק של יהודים או אפילו של פרו-ישראל. כי הסיפור שחמאס הצליח להוציא החוצה בשבעה שבועות האחרונים, הוא סיפור, אני לא רוצה לקרוא לו אלטרנטיבי, זה הופך אותו גם לקולי ומעניין, אבל זה בדיוק מה שהוא הצליח לעשות. בתוך אותו דור, אנשים מסתכלים על המלחמה הזו בעיניים שונות לחלוטין, לא מבינים את זה בזווית שלנו בכלל. זה מעבר לנרטיב אחר, זה פשוט יקום אחר. וזה מאוד מאתגר, וזה בול קורה בתוך הרשתות החברתיות.
אז באמת, המלחמה של היום, אני רוצה לקחת אותנו קצת לאירועי עבר, מלחמת יום כיפור, לדוגמה, בוודאי האירוע שתחש בשביל באוקטובר, הביא לשבירת הקונספציה. ותחושת הביטחון בקרב הציבור הישראלי, זה גם קולות שאנחנו שומעים הרבה מהחברה, בעיקר בזמן האחרון. איך בעצם דבר כזה אפשרי? האם מודיעין יכול להיות, האם מודיעין יכול לפספס?
קודם כל, מודיעין תמיד יכול לפספס. אני רוצה לשתף אתכם שאתם זוכרים לפני חודש ומשהו, עשו 50 שנה ליום כיפור. זה היה 6 באוקטובר, נכון? עכשיו אנחנו מדברים על 7 באוקטובר. ב-5 באוקטובר, לילה לפני, השתתפתי בפאנל בינלאומי שהיה על 50 שנה ליום כיפור, ושומעים אותי לייב, מה שנקרא מוקלטת, שאלו אותי את השאלה, האם האירוע של הכישלון, לאו דווקא המודיעיני, בכלל הכישלון, של מה שקרה ב-6 באוקטובר 1973, יכול לקרות שוב? וענתה מירי ב-5 באוקטובר 2023, וזה מוקלט, וזה וואו. באנגלית, Absolutely tomorrow morning. איזה זוועה. איזה זוועה.
אז רגע, מירי בעצם חזתה את מה שהולך לקרות?
לא, לא. עכשיו אני עונה לך לשאלה. כי לעד אנחנו יכולים לטעות. לעד. ותמיד צריך לקחת את זה בחשבון. ולכן אתה מכין את עצמך גם למצבים שבהם תטעה. עכשיו אני אגיד משהו שהוא נורא קשה לכולם לשמוע. אנחנו הכנו את עצמנו, ולכן הנה אנחנו, שבועות רבים אחר כך, עם כל מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, ואנחנו חיים, ואנחנו מתמודדים, וקשה לנו, כן? אבל זה בדיוק העניין, כי לעד יכולה להיות הפתעה. ההפתעה יכולה להיות מודיעינית, יכולה להיות מבצעית, אבל אתה מכין את עצמך לתוך המצב הזה, שאם במקרה יש את ההפתעה, כי אתה לא רוצה לחשוב עליו, אתה עדיין יכול להתגבר עליו, וזה מה שאנחנו עושים כרגע.
אז איפה את היית בעצם בשביעי באוקטובר?
הייתי בבית, ביחד עם בעלי, שלושת ילדיי ששלושתם משרתים, והאזעקה העירה את כולנו. אני הייתי בבית ריק, לדעתי, תוך כשעה וחצי, שלושתם משרתים, הם שלושתם יצאו. גם בעלי גויס כבר באותו בוקר בצו 8, והנה אנחנו כמעט 7 שבועות אחר כך, ומפורשות, עדיין כולם מגויסים, כולם עובדים.
אני חושבת ש... אפשר לומר שאחד הנושאים הכי הכי בוערים באופן כללי ובמיוחד בתקופה הזאת, הוא כל הנושא הזה של ההסברה הישראלית, או אפילו אפשר להגיד לפעמים מרגיש כמו כישלון ההסברה הישראלית ברחבי העולם, ולאו דווקא כי אנחנו מיעוט מספרי. אנחנו נשמח לדעת בתור מומחית להסברה, בתור דוברת ראש הממשלה לתקשורת זרה בעברך, איך את חושבת שהכישלון ההסברתי הזה משפיע על, על המערכה הנוכחית?
קודם כל הוא משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. כי אנחנו יושבים ואנחנו אומרים, "Oh my God, איך זה יכול להיות שבעולם?" מסתכלים על זה בצורה כל כך, כי אנחנו לא רואים את זה בצורה שונה מאיתנו, אנחנו רואים את זה בצורה בלתי נכונה. אתם מבינים את ההבדל בין הדברים? אני רוצה שהם יציגו את התמונה הישראלית כפי שאני רואה אותה. אני לא מוכנה אפילו לשונות. פה אני כבר מתחילה לתאר את שורש האתגר. בישראל קוראים לזה הסברה. למה קוראים לזה הסברה? כי מירי, באנגלית המצוחצחת, תסביר את זה יותר טוב, כולם יבינו, ואז הם ישנו את דעתם ויקבלו את דעתנו. אבל שמדובר בסכסוך העקוב מדם, הקשה ביותר, שנקרא ישראלי-פלסטיני, יש יותר מדעה אחת, גם בתוך ישראל, אבל בוודאי בעולם. ואז השאלה, אם אני באה ואני אומרת, אתה צריך להיות או איתי או נגדי, ואז אני מופתעת שמישהו נגדי, כי אני מעמידה את זה בתור או-או. במערכה הנוכחית זה נהיה הרבה יותר קשוח, כי קרה אירוע כל כך היום, טראומטי, זוועתי, שלא יכולנו להעלות על דעתנו, שהמסגור החוזר של ישראל נגד הפלסטינים, זה כזה, לא, 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 זה ישראל נגד החמאס, ואני באה ואומרת, אבל בעולם, תנשמו עמוק, יש מקום שנקרא רצועת עזה, שכבר 75 שנה נחשב למקום של קורבנות, ובכל הסבבים הם אלה שמתים יותר, ואז הופך להיות השוואה בין קורבנות, זה נושא איום ונורא. אין פה ניצחון.
אז אם כבר אנחנו מדברים על הסברה, אני חייב להגיד שבראייתי לפחות, דניאל אגרי עושה עבודה נהדרת, גם עם התקשורת הזרה. האם באמת את יכולה לראות איזשהו שוני באסטרטגיה ההסברה של אז, כשאת היית יועצת ראש הממשלה לענייני תקשורת זרה, למה שקורה בעצם היום?
קודם כל, דניאל אגרי מהמם. שניים, הוא מהמם לך בעיניך גם עבור העולם, כי אתה ישראלי. מי שמסתכל על זה מרחוק ולא בישראל, לא רואה אותו באותה צורה. הדבר הראשון שרואים זה את המדים. בכלל, אנחנו לא מבינים את האתגר הזה שמסתכלים ורואים מדים, ולנו זה מיד אומר, לא רק את התלוף, היה בקרק. כאילו היה בא, כאילו איש והוא לוחם, וזה מיד מדבר אלינו, ובאנגלית שלו הוא מאוד אותנטי. עכשיו אני באה ואני נותנת שוב את התמונה האחרת, של מישהו בגילכם, בעולם אין שירות צבאי חובה. מישהו שנמצא בגיל של אוניברסיטת רייכמן, ושרת בצבא, ותחשבו על כמות האחוזים של הסטודנטים שלנו, שכרגע נמצאים בצו 8, זה לא ככה בשאר העולם, באוניברסיטאות בעולם, בקמפוסים בעולם. רואים את דניאל אגרי, רואים איש צבא. זה כבר הבן אדם הכי פחות אמין. תוך כדי זה, אנחנו מסתכלים על זה ומתארים את הכל דרך הזווית הביטחונית. כאשר בתוך הזווית הביטחונית יש פן צבאי, זה דניאל אגרי. אנחנו לא עושים את ההפרדה הזו בביטחוני, שהוא הרבה יותר רחב מהצבאי. ולכן אני מאוד אוהבת אותו, והוא מדבר אליי בצורה ישירה, זה לא אומר שזה מדבר לקהל בעולם, גם באנגלית וגם במסרים.
אז זה בעצם יוצר אנטיגוניזם מסוים אצל הקהל הבינלאומי.
אז אפשר להציג את הצד הצבאי על ידי איש הצבא, אין ברירה אחרת. העניין הוא שמלחמה היא לא רק המימד הצבאי. ומי שמציג אצלנו בצורה האמינה ביותר והברורה ביותר, זה איש הצבא. ואנחנו לא מבינים עד כמה הדבר הזה משפיע בקהל זר, שמסתכל על מלחמה, תנשמו עמוק, דרך העיניים של הקורבנות. זה אירוע חריף, חמור. אצלנו, אולי הפעם, בגלל שהיה אירוע כל כך זוועתי מההתחלה, עם כל כך הרבה הרוגים, אבל זה גם הברבריות של כל האירוע הזה שפגע בכולנו, אז אנחנו הפעם גם קצת מסתכלים דרך הקורבנות, אבל סליחה שאני אומרת את זה, רק דרך הקורבנות שלנו. עכשיו, אני אומרת סליחה, כי כולם, מה? היא עכשיו תומכת בצד השני, אני מנסה עכשיו לתאר, מדוע בעולם רואים את זה אחרת? כשמסתכלים על מלחמה דרך הקורבנות, זה הופך להיות מספר מול מספר, אצל מי זה היה קורבן יותר גרוע. אז ברור, אנחנו לא באים כדי להרוג אף בן אדם חף מפשע. זאת לא המטרה שלנו, זאת הייתה המטרה של חמאס אחד לאחד. אבל נחזור למה שדיברנו קודם. בסושיאל מדיה, ב-90 שניות טיק טוק, בתמונה של האינסטגרם, מה שאתה רואה זה משהו מאוד חד. ובסוף זה מאוד קשה.
אני מעלה כאן איזושהי תהייה לאור השיחה כאן. מרגיש לי שאם אנחנו במין קרב אבוד ברשתות החברתיות, ואם ברמה הייצוגית שלנו אנחנו עלולים או מעוררים איזשהו אנטגוניזם לאנשים שצופים בתקשורת הזרה, איך אולי בכל זאת אפשר לגעת באנשים שלא נמצאים במדינה, וכן להשפיע על התודעה שלהם, לגרום להם לראות את תמונת האמת?
אז קודם כל אמרת את המילה שמי שלמד עצמי ידע להגיד, אני תמיד אומרת, אמת זה מונח נורא חמקמק. יש אמת, אבל בהרבה דברים יש יותר מאמת אחת. וזאת המורכבות של התמונה. קודם כל אפשר להשפיע, אל תחשבו, לא הפסדנו. אנחנו תמיד צריכים לנצח. אני רוצה להגיד על משהו ואני אענה על השאלה. בקונגרס של ארצות הברית של אמריקה יש 435 נבחרים. 422 מתוך ה-435 הצביעו הצבעה יוצאת דופן שלא הייתה מעולם לטובת ישראל. במה אנחנו מתעסקים בישראל? מי זה ה-13 שלא הצביעו עבורנו? אני אומר, תגידו, אתם משוגעים? 98 מתוך 100 סנאטורים הצביעו עבור משהו מאוד יוצא דופן עבור ישראל. במה אנחנו מתעסקים? שניים לא בעדנו. זה קצת כמו האלה עם הציונים שקיבלו 99 ורוצים 100, וגם הם מעצבנים אותי סטודנטים יקרים. אוקיי? זה מה שנקרא בצד. עכשיו, אני אומרת את זה, כי גם בהקשר הזה שאנחנו מדברים על הנרטיב הישראלי, ואני כן משתמשת במונח שאף אחד לא אוהב, כי זה לא עניין של הסברה. כשאני יושבת פה ואני מסתכלת על יובל, ואני מסתכלת על אור, ואתם אנשים, ויש לכל אחד מכם סיפור אישי. מה שעובד זה הסיפור האישי, לא הסיפור הקולקטיבי. בסיפור הקולקטיבי לא לנצח. למה לא לנצח? כי אנחנו מדהימים בסיפור הקולקטיבי, ואנשים לא מבינים את זה. תחשבו איך המדינה הזו, איך האזרחים, איך החברה האזרחית, מה היא עשתה? זה כבר עוד מעט כמעט חודשיים. אבל לעומת זאת, בפן האישי של מה קרה ליובל, מה קרה לאור, לכל אחד יש סיפור מאחורה. הסיפור הוא לא הסיפור של השבעה באוקטובר, זה מה שכל העולם מסתכל, כי אנחנו עושים את זה דרך הקורבנות של אותו יום. הרי אני יום יום קמה, ויש אזעקות, והאנשים אצלי מגויסים בבית, ואני אימא, ואני אחות, ואני אישה, ואני מתארת את זה, וזה עושה משהו. ואני עושה את זה בתקשורת בלי סוף מאז השבעה באוקטובר, כולל היום פעמיים, גם CNN, גם BBC, שאני באה ומביאה לידי ביטוי, אני מדברת לבן אדם. שלום לך יובל, איך היום שלך? מה תופס אותך? כמו שהתחלתם איתי גם פה. וזה מאוד משפיע ברשתות.
אז בעניין ההסברה, אני אשתף סיפור אישי שלי. אני, כשפרצה מלחמה, הייתי תקוע בפורטוגל, וזו מדינה שבאיזשהו מקום נחשבת כמו שוויץ, לא קורה שם יותר מדי, הם מאוד ניטרליים, בכל הנוגע לסכסור בעיקר. לא חוויתי איזה מתקפת אנטישמיות, חוויתי בורות. חוויתי בורות של אוכלוסייה אזרחית שלא מבינה את המקרה לעומק. והשיח שעולה לי עם חברים שלי משם, שהם פורטוגזים, זה ההליכה העיוורת אחרי המזכיר הכללי של האום, אנטוניו גוארס. It didn't happen in a vacuum. ואני מנסה להבין כאילו, האם הדברים האלה יעברו אוכלוסיות נוספות? הם ילכו אחרי הסטייטמנט של הארגונים הבינלאומיים, ואחרי כל ההצהרות חסרות הבנת תוכן, כי בסופו של דבר, רוב המערב עומד לצידנו.
המערב הרסמי עומד לצידנו. הדור שלכם לאו דווקא. ולא אתם שיושבים פה מולי כרגע, אלא הדוגמה שהיא פשוט הדוגמה הבולטת ליין, זה הגרדאז, אוקיי? כי אנחנו מבינים את מה זה אומר מהבחינה הזו. כי אני לא חושבת שגרדה היא בן אדם רז, איך לכל הרוחות היא לא מבינה. אז פה אני רוצה להגיד משהו שהוא בסוף פסיכולוגיה בגרוש, אבל הוא מאוד משפיע. אני לעד אומרת, באנגלית בוודאי, אולי לא עשיתי את זה פה והייתי צריכה, חמאס ארגון הטרור. חמאס ארגון הטרור. ואני אומרת את זה בצורה הזו, כי רוב האנשים שאני אומרת חמאס, מה שהם שומעים שאמרתי זה פלסטינים. ויש פה את האתגר התמידי שאני צריכה להגיד, החמאס, not the Palestinian people. The Hamas terror organization, not the Palestinian people. עכשיו זה כבר מה שנקרא נואנס. אבל את הנואנס הזה הצליחו בצורה מלאה להעביר לשלטונות. אין אפס. בכל רחבי אירופה, בצפון אמריקה, ה-50 פלוס מדינות שתומכות בנו, זה מאוד חשוב. אבל זה המדינות. האנשים בדור הצעיר יותר, בסופו של דבר, רואים את הקורבנות. ובהקשר הזה, היכולת שלי לבוא ולהגיד אני אימא, וילד שנהרג זה דבר היום ונורא. ואני לא מיד אומרת, הוא ברצועת עזה זה יותר נורא. אבל בכל מקום זה נורא. כרגע, לרוב הישראלים, אין כרגע את המקום להגיד את מה שאמרתי כרגע, וכשאני אומרת את זה, הם מסתכלים עליי ואומרים, מה, את תומכת חמאס? אני באה ואני אומרת, אתם לא חושבים שאני לא רוצה להאשים ילד בשום דבר. ילד שלקחו אותו לקטנה של חמאס, זה הבעיה מבחינתי של ההורים. אחרי זה גם הופך להיות בעיה שלי, כי בגיל 15 הוא יבוא לרצוח אותי. אבל אני באה ואני אומרת בדברים האלה, עצם היכולת שלי להיות עם הפתיחות, שזה היום ונורא שמחנכים ילד לסנוע, ואז אני בצד של הילד, זה משהו שלרוב הישראלים נורא קשה לעשות כרגע. ובכל העולם מסתכלים על זה בצורה הזו, אני בקשר תמידי עם הגורמים באום שמטפלים, יש כזה דבר. בקאונטר-טרוריזם. אלוהים אדירים, יש להם שם. טרוריזם זה לא בעיה ישראלית, זה בעיה בינלאומית. והסוגיה שישראל ניסתה מאוד ללחוץ, שמה שחמאס עשו, זה כמו אייסיס. זה תופס במקומות שהם המקומות המקצועיים שבאים ואומרים, חמאס השתמשו בשיטות של אייסיס. ואז אומרים, אבל. ואני אומרת, למה אבל? אבל זה אנטוניו והקונטקסט. ואני באה ואני אומרת, זה האתגר שאנחנו כל הזמן נמצאים עליהם. החמאס הצליחו להפעיל מערכת מדיה נרטיבית שמבוססת על הנרטיב הפלסטיני. סליחה, אתם מכירים ארגון טרור שקורא לעצמו, היי, אני ארגון טרור? זה לא קיים להם בשם. ולכן שוב, גם בדברים
האלה... Freedom Fighters.
אבל אפילו את זה הם לא אומרים על עצמם. המונח המוכר ביותר, לפחות בעולם הערבי, אני לא רוצה להגיד האסלאמי, אבל בוודאי בעולם הערבי הפלסטיני שאנחנו עוסקים בו, המילה המרכזית תהיה resistance fighters. הם לא השתמשו בפרידום פייטרס. המערב אולי יקרא להם בצורה הזו. אבל זה חלק מהסוגיה, כי מה שהם עושים זה רזיסטנס. למה זה הרזיסטנס? למונחים שיש להם עומק בעולם המערבי, שלאו דווקא יש להם את אותו עומק בעולם שלנו. בקיצור, הנושא הזה, על זה נאמר, יש לנו קורס שלם, אי פה באוניברסיטת רייכמן המהממת, כי הנושא הוא כבד והוא עקרוני, ולפעמים אגב, יש לי קורס אחד שאני עושה את זה פה, כולה הם 22 סטודנטים, ול-22 סטודנטים קשה. גם לי קשה. אבל יש פה ראייה מאוד שונה של המציאות, וצריך לשים את הטרור בחוץ. ונוסיף לזה עוד מונח, בתוך המכון, לפני הרבה שנים, תחת בועז, תחת איתן נזני, האנשים המוכרים לכולם, המציאו מונח שנקרא ארגון טרור היברידי. זה מונח מקצועי, אקדמי, שהוא בא ומתאר עולם אחר, שאני משתמשת בו גם כל הזמן, כי אני רוצה לשחק לאנשים. זה, החמאס הוא חלק מהאוכלוסייה, הרי זה חלק מהבעיה. הם הצמיחו אותה, אבל זה לא אומר שהם כולם תומכים בה. Yay, here we are. מורכבות.
אני יכולה להגיד, נראה לי שכולנו נסכים על זה, שאחד הדברים הכי בולטים במערכה הזאת היא התגייסות יוצא דופן של כל העורף של האזרחים הישראלים בכל תחום אפשרי, וגם בהסברה. אז אנחנו נשמח ככה מהניסיון שלך, אם תוכלי אולי לתת כמה טיפים לאיך אפשר ליצור הסברה אפקטיבית, במיוחד ברשתות החברתיות.
קודם כל אישי, לא כללי. אתם לא מייצגים את ישראל. אור כותב על אור, יובל כותבת על יובל. ואני אומרת את זה כי אנשים לא מבינים את זה. כל אחד עונה על ההסבר ההיסטורי. הנה מדינת ישראל, ותראו את כל הפעמים, והפלסטינים תמיד היו נגד, ומסבירים מה זה ארגון טרור. תדברו על החוויה האישית. דרך החוויה האישית, בן אדם מתחבר אליכם. וברשתות החברתיות זה הרבה יותר חשוב. הסוגיה השנייה, זה שאל תנסו להיות המורים להיסטוריה ברשת. אתם לא רוצים שיעשו לכם את זה, והם לא רוצו שיעשו להם את זה. עצם זה שאנחנו באים ואומרים שזה מורכב, את זה זה היה בעיניי נכון עד השבעה באוקטובר. מהשבעה באוקטובר יש דבר אחד שאני מאוד שיניתי. האירוע הזה הוא לא מורכב. האירוע הזה הוא טרור חסר תקדים, שאין דומה לו במודוס אופרנדי חדש ומפחיד, ולכן הוא מאוד פשוט. ועל זה אפשר לקרוא תיגר, בסיפור האישי ובהמשך. אני לא באה להיות היועצת והמסבירה לא של הצבא, ולא של הביטחון, ולא של הפוליטיקה בארץ. אני באה להציג סיפור אישי. קמתי בבוקר, הייתה אזעקה. אני נוסעת היום בכביש, איפה שאני לא יכולה לנסוע, צפונה, אני לא יכולה לנסוע, דרומה. אנשים לא מבינים. 250,000 איש עקורים. אני אגיד את זה אפילו בצורה אחרת. זה, אני הולכת להגיד דברים קשים, צריך להגיד את זה מראש, נכון? חברים, 25,000 ישראלים חוו בשבעה באוקטובר בצורה ישירה. בעיניים שלהם, אירוע רצח ברברי. 25,000. הם דיברו איתכם? זה מיד השפיע גם עליכם. אנחנו נמצאים בתוך מדינה שזה לא 6 degrees of separation. כל אחד מאיתנו או ראה את זה ישיר, או שמע את זה ממישהו קרוב. את החוויה לא של השבעה באוקטובר, אלא דווקא היום הרבה יותר. אנחנו נמצאים כבר חודשיים במלחמה, כולם חושבים, היה אירוע שבעה באוקטובר, ומאז ישראל כותשת את עזה. אני באה ואני אומרת, לא, לא, לא. אנחנו 7.5, כאילו, נכון, אני כבר איבדתי את חוש הזמן, נמצאים תקופה ארוכה במלחמה. 250,000 ישראלים לא בבתים. תסבירו מה זה אומר. למה עכשיו בתוך אוניברסיטת רייכמן אני רואה את כמות הסטודנטים שחזרו הביתה? איזה תופעה משונה. את זה מישהו בכל אולי יכול להבין יותר. תחשבו, אני עד כדי כך מפחדת, לא רוצה להיות לבד. עד כדי כך יש כאן סכנות בישראל שבחרתי ללכת לחזור חזרה לאמא ואבא. Really? עד כדי כך. שבחיי יום יום יש הזקה, אני מעדיפה להיות עם עוד בן אדם ולא לבד. שאני מנסה להתרחק מהזקה והגעתי עד אלת. אז החוטים שלחו, ויש כל פעם הזקות באלת. את החוויה האישית, את זה אפשר להעביר.
אני אשמח לשאול שאלה על הדבר, על התשובה הקודמת שנתת. אנחנו, הישראלים, אחרי השביעי באוקטובר, בעיקר הדור שלנו, אני דואג מאוד מהרדיקליות שאנחנו הולכים לחוות. מהעיר עדיפה אחרי השלום. כי באמת, אנחנו בשיעור האחרון, אני ויובל, היינו עדים לנאום המדהים של יצחק רבין בעת המעמד על ההסכם, החתימה על ההסכם בבית הלבן. ואני באמת באמת דואג מהקו המחשבתי של הדור הזה. איזה אספקט, מה מירי חושבת שאפשר לשנות, לעשות, להמליץ לדור הזה לעשות, לשנות ערך חשיבה שלו, להראות לו עולם אחר, לאיזה כיוון אפשר לקחת אותו?
איזה שאלה מהממת. אחד הדברים שאני יושבת וחושבת כל הזמן, אני שמה לב לזה על עצמי, ואז פתאום אמרתי, אני שמה לב על כולם. כמה מאיתנו שינו דעה אחרי השבעה באוקטובר? ובעיניי, אפס. איזו דעה שהייתה לכם קודם, מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוכיח את עמדתכם. ואני באה ואני אומרת, שימו לב לזה בבקשה. ואני אומרת את זה לכל הכיוונים. אחד הדברים שזה כן עשה, זה שזה הראה שהחברה הישראלית היא חברה הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו חושבים אפילו בעצמנו. היא מלוכדת על דברים מסוימים, לא על הכל. ואת העוצמה הזו אני רוצה שנביא לידי ביטוי היום. כי בכל זאת כולנו מודעים לזה שביום לפני מהבחינה הזו, שוב בתור כותרת, אנחנו חברה משוסעת, לא התחלנו להיות משוסעים ב-2023. כשאני למדתי את התואר הראשון שלי אי שם בשנות ה-80, אוקיי, אי שם באוניברסיטת תל אביב, עוד לא המציאו את רייכמן, אוקיי, אני מה שנקרא מדור אחר. אז למדתי מדעי המדינה והיה חייבים במדעי החברה ללמוד סוציולוגיה, כאילו היה מבוא לסוציולוגיה, מבוא לכלכלה, מבוא למדעי המדינה. ועד היום, מ-1982, אני זוכר, oh my god, long time ago, 83, בקורס מבוא לסוציולוגיה, היה תת נושא שזה היה השסעים בחברה הישראלית, זה בשנות ה-80, זה לפני העלייה העצומה, הן מהחברה האתיופית, מהחברה דוברת הרוסית, תחשבו על כמות, זה לפני כל הסוגיה של המעורבות היותר גדולה של האוכלוסייה האזרחית הערבית במדינת ישראל. שסעים יש לנו למחביר. אז בזה אני באה ואני אומרת, בוא נתמודד גם איתם, הם לא רק בתוך האוניברסיטה. איזה גיוון יש לנו פה באוניברסיטה? אוקיי? בוא ניקח את זה החוצה ונסתכל על מי אנחנו, ונכניס אנשים לתוך החדר. אני אקח את זה למקום אחר. הזכרת שהיית בפורטוגל. אחד הדברים שדיברנו גם קודם עם יובל, זה על הנושא של מה זה עשה בחוץ. תראו איזה אנטישמיות יצאה בעולם. Oh my God. אז קודם כל אני מזכירה לכולם שארגון הטרור חמאס הוא מעבר לאנטישמי, הוא אנטישמי, אנטישמי, בתוך הצ'ארטר שלו, כתוב בצורה מאוד מוחלטת, לא רק שאנחנו חזירים, אנו היהודים, אלא יש שם ציטוטים, וכתוב הציטוט מהפרוטוקולים של זקני ציון, כאילו זה בסוף אצלנו גורם קצת לגיחוך, אבל יש לזה השפעה עצומה. אבל האנטישמית שיצא בעולם היא לאו דווקא בגלל חמאס, כדי להוציא את זה החוצה בצורה הזו, זה משהו שהיה כנראה מתחת לפני השטח. אז בזה אני באה ואני אומרת, זה נכון שזו נקודה שהיא מחברת, אבל בואו נסתכל עליה באמת בהקשר של האנטישמיות וגיוון. כי אנחנו חברה נורא מגוונת. אנחנו לא יודעים אף פעם להעלות את זה, והגיוון הוא לא LGBTQ ודברים אחרים. הגיוון זה שיש דתיים ולא דתיים, ויש דתיים בצורות שונות. ויש דוברי ערבית ודוברי עברית, ויש דוברי רוסית ודוברי אמהרית חברה מאוד מגוונת, והגיוון הזה, אגב, זה גם על השאלה הקודמת של ההסברה, בעולם מסתכלים עלינו כמדינה יהודית, לבנה, קולוניאלית, אירופאית. ואני יושבת מול מישהו, שהוא לא נראה לי מה אני אגיד, אחד שהוא יהודי לבן אירופאי, אור. וזה אני באה ואני אומרת, אבל זה חלק מהדברים שלא מבינים בכלל. כי התצורה הזו מאוד משפיעה. אז שוב, זה אישי. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות עם אנשים שבאים ארצה, זה אני אהיה איתם במסעדה עם קבוצות שבאות, 25 איש, מגיעים המלצרים. עכשיו, זה המלצרים, הם בני גילכם, נגיד, פלוס מינוס. We hope, right? Okay. עשיתי את זה פשוט ממש עם איזו קבוצת סולידריות שהגיעה בימים האחרונים. נכנסו, אמרתי למלצר, תגיד, מאיפה הסבא סבתא שלך? עכשיו, זה לא בדיוק השאלה הרגילה ששואלים את המלצר, שזו קבוצה אמריקאית. ואז הוא אומר, מרוקו, מרוקו, לוב, טוניסיה. יצא, באה שנייה. מאיפה הסבא וסבא? אז היא אמרה, טוב, מצד אחד זה ישראל, אבל לפני זה היה פרס. כאילו, זה היה פשוט לבוא ולראות את מי אנחנו, ואנשים לא מבינים את זה.
אמריקאים חברתי.
לגמרי.
המגוון, ובואו נעבוד על זה בגיל שלכם, אוקיי? זה אומר, מישהו אומר משהו קיצוני, נושמים עמוק, כי קיצוני זה לכל הכיוונים. אוקיי? אנחנו תמיד רואים קיצוני מהצד שלי, האחר הוא הקיצוני.
אז יש לי שאלה אחרונה.
רגע לפני סיום.
זו שאלה שהאמת, אני ויובל נשאלנו עליה, והיינו צריכים לתת כזה פיץ' דק של איזה שתי דקות בנושא ועוד באנגלית. אז אני אשאל את זה אותך. מה לדעתך צריך להשתנות לפני ואחרי המלחמה? איזשהו משהו מסוים במדינה מבחינה הסברתית, צבאית, מדינית, התייחסות לנושא מסוים שאנחנו צריכים לשנות, שאנחנו צריכים ללמוד לקח מסוים מהשביעי באוקטובר?
מותר לי לענות באנגלית?
Of course.
לכי על זה.
לא, לא. אז קודם כל, וואו, איזה שאלה מהממת. אז אני אגיד את הדבר הבא. אני רוצה... אני נושמת עמוק, נכון? אני רוצה שנלמד להקשיב. זה מה שאני רוצה שישתנה. אני באה לאנז... אני לא מוכנה ללכת לאולפנים בארץ בשבעה שבועות האחרונים. עכשיו שואלים אותי למה, אני אומרת, כי אף אחד לא מקשיב. אנשים באים עם התשובות, יש לנו את התשובות קודם. בואו נקשיב. הלוואי ואת זה נצליח לשנות.
קודם כל, אני מצטרפת לדבר הזה, ואני מייחלת שזה באמת יקרה. ראינו...
אני יכולה עוד דבר אחד?
בוודאי, נשמח.
הדבר השני שחייב להשתנות, להקשיב, מה שנקרא, זה מה שנקרא בעידן הבא עם ישראלים. אפשר לראות בבקשה גיוון סביב שולחן קבלת ההחלטות של מדינת ישראל, ועדיף שעה אחת קודם. אוקיי? זה חייב להשתנות.
עדיף ורצוי, ו...
יפה שעה אחת
קודם. אם הם גם יוכלו להקשיב אחד לשני סביב שולחן מקבלי החלטות, זה בכלל יהיה מדהים. אז מירי, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו. אנחנו רוצים להגיד לך, תודה ענקית, הייתה לנו זכות גדולה לארח אותך כאן.
שזו היית את הראשונה.
לחלוטין, לגמרי.
אני כולי עכשיו ממש גוסבאמס מפה אליכם. איזה כיף שהזמנתם.
ואנחנו ממש...
וואו, תודה.
ואנחנו ממש מחכים ללמוד איתך גם השנה.
לחלוטין.
זה גם יגיע.
רק ההתחלה. אז תודה רבה.
מירי אייזן, תודה רבה.